אנחנו בפעם שעברה דיברנו על נוביר הכהנים, אתם זוכרים את זה? ודיברנו על התכנון של דוד המלך, הליבי המושלם כמעט, אפשר להגיד שהוא יצר, אבל העובדה שהוא לא לקח בחשבון את נוכחותו של דואג, שבסופו של דבר יצר מצג שווא וגרם לשאול לתת את הפקודה להרוג את כל הכהנים, כאשר מי שמבצע את הפקודה זה דואג בעצמו, אחרי שאבנר ושאר האנשים סירבו פקודה לפקודה הבלתי חוקית בעליל הזאת. טוב, פרק אף ג' ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם מה שעושים את הגרנות. וישאל דוד באדוני לאמור, הלך והקיטי בפלישתים האלה, ויאמר אדוני אל דוד, לך והקיטה בפלישתים. והושעתה את קהילה. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים. ויוסף דוד לשאול באדוני, ויענהו אדוני, ויאמר, קום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. וילך דוד ואנשיו קהילה, וילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, ויח בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי קהילה. ויהי בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. ויוגד לשאול קיבה דוד קהילה, ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קהילה לצור אל דוד ולנשב. וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרע, ויאמר אל אביתר הכהן, הגיש האפוד. ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמוע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קהילה, לשחט לעיר בעבורי, יסגירוני ועלי קהילה וידו. הירד שאול כאשר שמע עבדך, אדוני אלוהי ישראל, הגד נא לעבדך. ויאמר אדוני ירד. ויאמר דוד, יסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול, ויאמר אדוני, יסגירו. ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש ויצאו מקהילה ויתהלכו באשר יתהלכו, ולשאול הוגד כי נמלט דוד מקהילה ויחדל לצאת. וישב דוד במדבר במצדות, וישב בהר במדבר זיף, ויבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו. וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו, ודוד במדבר זיף בחורשה. ויקום יונתן בן שאול, וילך אל דוד חורשה, ויחזק את ידו באלוהים. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצא אחי עד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אליך למשנה. וגם שאול אבי יודע כן. ויחריטו שניהם ברית לפני אדוני, וישב דוד בחורשה, ויונתן הלך לביתו. ויעלו זיפים אל שאול הגבעת על אמור, הלא דוד הסתתר עמנו במצלות בחורשה, בגבעת החכילה אשר מימיני שמעון. ואתה, לכל אבת נפשך, המלך לרדת רד לנו ולנו להסגירו ביד המלך. ויאמר שאול, ברוכים אתם אל אדוני, כי חמלתם עליי. לכו נא אחינו עוד ודעו ראו את מקומו אשר תהיה, רגלו מרעהו שם, כי אמר אליי, ערום יערים, וראו דעו מכל המחבואים אשר יתחבא שם, ושבתם אליי אל נכון, והלכתי איתכם, והיה אם ישנו בארץ, וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. ויקום וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון. וילך שאול ואנשיו לבקש ויגידו לדוד וירד הסלע וישב במדבר מעון וישמע שאול וירדוף אחרי דוד מדבר מעון. וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואל אנשיו לתופסם. ומלאך בא אל שאול למור מערב עליך כי פשטו פלישתים על הארץ. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות. ויעל דוד משם וישב במצדות עין גדי. יפה, פרק חשוב ביותר כמו כל הפרקים, אבל הפרק הזה הוא פותח בפנינו שני צירים מאוד משמעותיים גם אצל דוד וגם אצל שאול. בסדר? אנחנו ננסה לעלות על הצירים האלו, לחשוף אותם קצת, לגלות אותם. איך דוד בוחר להתנהג כאשר הוא בעצם נמלט משאול? הרי מה ששאול עושה בעצם הוא משבש את כל סדרי העדיפויות הלאומיים, במקום ששאול יהיה עסוק באויב האמיתי, מי זה? פלישתים. הוא לוקח את כל הצבא, את כל המודיעין, את כל הסיירות, את כל הגדודים, ומשתמש בהם למין ריב אחים פנימי, למרדף אחרי דוד. עכשיו, לדבר הזה יש מחיר. מה המחיר? שפלישתים תוקפים. אף אחד לא יושב עליהם, אז הם מרימים ראש. מה יכול לעשות דוד? להגיד, בבקשה, בואו, אני אברח, שאול ירדוף אחריי, בואו, תראו את המחיר שאתם צריכים לשלם, אתם העם, בגלל ההתנהלות המאוד מאוד לא תקינה של שאול. תראו איך פלישתים מכים אתכם, תראו איך פלישתים רודפים אחריכם, ותבינו שהמלך שלכם לא מתפקד, ותרצו להעיף אותו ולהביא אותי במקומו. זה התנהלות הגיונית, נכון? מסתברת, מתקבלת על הדעת. מה שדוד עושה, לא רק שהוא לא עושה את זה, אלא הוא נלחם בפלישתים במקום שאול. כלומר, גם כאדם נרדף, גם כמנהיג נרדף, דוד מתייחס אל עצמו כמנהיג של עם ישראל, ופועל להגנתם. אפילו שברמת האינטרסים הממלכתיים, זה כאילו פועל נגדו, כי בזה בעצם הוא עוזר לשאול, כביכול. עכשיו, האנשים של דוד לא מבינים את זה. הוא אומר לו, אתה איתנו, אתה בסדר, אתה מחובר? הוא אומר לו, ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה. אז דוד המלך אומר לאנשיו, בוא נלך. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה למערכות פלישתים. הרי ברגע שאנחנו כאן, אנחנו בתוך יהודה מוגנים, אנחנו מסתתרים, שבט יהודה איך שהוא מחפה עלינו. ברגע שנצא לאיזשהו קרב עם אנשי קהילה, א', אנחנו נחשפים, שאול ישר יגלה אותנו. וב', אתה עוזר לשאול בדבר הזה. הם לא מבינים את הסברה של דוד. לא צריכים להבין אותה. עכשיו, אם הם צדקו? אנשיו?
כן.
למה?
הסגירו.
אחרי שדוד עוד עושה את הפעולה הגדולה הזאת, אנשי קהילה הולכים ומסגירים אותו. לשאול. אז זה בכלל לא מובן. נכון, דוד זה לא מובן. ההתנהלות של דוד היא התנהלות מאוד מאוד מיוחדת, ולא מובנת, כי דוד לכל אורך הדרך לא מזהה את עצמו בשום שלב כמנהיג של איזה קבוצה, של איזה קאט, של אפילו שבט, אלא דוד לכל אורך הדרך רואה את עצמו מלך של עם. אז גם אם הוא עדיין לא בתפקיד הרשמי של המלכות, אבל עם ישראל בסכנה. אז מה השאלה כאן? יש כאן פלישתים שזה, אז אני עכשיו הולך, למרות שאני אשלם על זה מחיר אישי כבד, ולמרות שיגלו אותי, ולמרות שכמעט הסגירו את דוד, הוא הולך ומושיע את ישראל מיד פלישתים. אתם מבינים את התפיסה הזאת? עכשיו, זה ילך ויתחדד. זה ילך ויתחדד, וזה גם יגיע למקומות מאוד מאוד קיצוניים, בעיקר באימות בין דוד לבין בני צרויה. בני צרויה את זה לא מבינים. לא מבינים. איך דוד עושה פעולות שמחלישות את הממלכה שלו? הרי אם אתה מחזק את שאול, אתה מחליש את עצמך, לא מבינים את זה. לא צריכים להבין. הם נאמנים למלכות בית דוד עד כלות, אבל הם לא מבינים את דוד בעצמו. הם לא מבינים איך דוד יכול, בני צרויה אני מדבר בעיקר, איך דוד יכול פעם אחרי פעם לשמוט מתחת לידיים את ההזדמנויות הכי הכי חזקות לנעוץ את החרב ולקבע את עצמו כמלך החזק והשולט. פעם אחרי פעם, זה רק מתחיל כאן, אבל זה ילך ויעצים במערה, פעם אחת, פעם שנייה, אחר כך אחרי שדוד נסה לכרות ברית עם אבנר, גם כן יואב להבין את זה. כי יש כאן שיטה מאוד מאוד מיוחדת לדוד המלך. הוא כללי, הוא כללי באמת. הוא כללי לא במקום של אינטרסים. לא במקום של, טוב, אם אני עכשיו ייטיב לכם, אתם אחרי זה תצביעו בשבילי. לא, זה לא מתחיל משם בכלל. זה מתחיל מהמקום שדוד המלך אכפה, הוא מלך של כלל ישראל. ולכן, במין הפוך על הפוך כזה, דווקא בתוך בתוך הבריחה הגדולה הזאת של דוד המלך, הוא זוכה, הוא נגיד ככה, יש כאן הרי שאלה, מה פתאום, מה עושה כאן יונתן? נכון? מה עושה כאן יונתן? מה פתאום יונתן מציץ? יונתן פתאום רואה צורך לעזוב את הבית הבטוח וללכת עד לדוד באיזה מדבר זיף ולדבר איתו ולכרות מחדש ברית עם דוד אחרי שכבר נכרתו בריתות. אתם יודעים למה יונתן הגיע לכאן? יונתן, בכל פעם שדוד עולה מדרגה ברמת האהבה שלו לכלל ישראל, ברמת הענבה שלו, בכל פעם שדוד עולה מדרגה, יונתן לא יכול להישאר על הדבר הזה אדיש, זה פועל על יונתן, הוא חייב לפגוש את דוד ולכרות איתו ברית מחודשת הפעם על המדרגה היותר גבוהה. הרי איך היה המפגש הראשון של דוד עם יונתן? כשיונתן ראה את הענבה של דוד, כשיונתן ראה איך שאול ביזה את דוד ודוד לא ענה לו, אז כתוב שם בנפש יונתן יקשרה בנפש דוד ויאהבהו יונתן כנפשו. הוא ראה את המדרגה, את העדינות, את ה, את ה, את ה, אז הוא, אז הוא נותן לו את הכל. אבל פה פתאום דוד קופץ עוד מדרגה, זה כבר לא עניין אישי, דוד מול שאול. כאן דוד הולך ומוסר את נפשו ומשלם מחירים ונחשף ומתגלה וכמעט נתפס כדי להגן על עם ישראל מאחורים שיצר משאול בעצמו. שאול לא מגן עליהם ודוד הולך ומגן עליהם, מחפה על שאול כששאול בעצמו רודף אחריו. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה של מנהיגות. יונתן, כיוון שהם קשורים בלבבות, דוד ויונתן, יונתן לא יכול להישאר אדיש לדבר כזה. אז הוא הולך אל דוד ומברך אותו. אל תפחד, שאול לא ימצא אותך, אתה תהיה מלך ואני אהיה לך למשנה. וכאן הוא מגלה את הסוד המבטא הכי גדול. ותדע לך, גם אבא שלי יודע את זה. הוא מצד אחד רודף אחריך, אבל מצד שני הוא יודע שאתה תחליף אותו. וגם מייחל לזה. יונתן, אני חושב, זורע כאן את הזרע המשמעותי ביותר, שילך ויתפתח מכאן, כי בעצם מכאן, מהנקודה הזאת, כשדוד שומע מיונתן, שגם שאול יודע שהוא עתיד להיות המלך, אז דוד מתחיל מכאן מהלך מאוד מאוד מעניין, שבו הוא נוגע ולא נוגע, מתי ולא מתי, כן? הוא רחוק משאול, אבל לא רחוק מדי, כדי שהוא עדיין יוכל לקבל ממנו, משאול, ברכה. דוד חותר לקבל משאול ברכה והסכמה למלכות. אבל בינתיים מציע כאן יונתן את ההצעה האולטימטיבית, שאם הייתה מתממשת, כנראה שלא היה לא חורבן בית ראשון ולא חורבן בית שני ולא יוצאים בתמוז ולא תשעה באב, וזה שדוד יהיה המלך ויונתן יהיה המשנה. מה הכוונה? הכוונה היא כנראה שיונתן בעצם מציע שכמו שיש תפקיד מלוכה שעובר בירושה מאב לבן, נכון? ככה גם יהיה תפקיד משנה שיעבור בירושה מאב לבן, והוא יהיה שמור לבני בנימין. ואז יש לך כאן מלכות מאוחדת במהות. מאוחדת בעצם. המלך הוא מזרע יהודה, בניה של לאה. המשנה למלך הוא מזרע בנימין, בניה של רחל. זה תפקיד שעובר בירושה. זה תפקיד שעובר בירושה, ויש כאן מלכות שלמה. כולם מרוצים. זה גם אותה נחלה, פחות או יותר, מאוחדת, משולבת. יש כאן בעצם אחדות מלאה של מה שאנחנו קוראים היום משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אבל לא זכים. יונתן נהרג, ודוד לא הצליח להעמיד משנה מבני בנימין, למרות שהוא מאוד מאוד ניסה. גם את שרי הצבא שדוד ניסה לגייס מבני בנימין, הרגו ורצחו. ובעצם, אם זה היה מתממש, יש מקום סביר מאוד להניח שהממלכה לא הייתה מתפלגת. כי כשקוראים את הפסוקים על פילוג הממלכה בספר מלכים, קשה מאוד למצוא את הקשר בין הסיבה לתוצאה. פילוג המלוכה זה טראומה לאומית, זה דבר נורא והיום. והסיבה שמופיעה בכתובים היא מיסים, כסף, יותר, פחות. אני לא אומר, כסף דבר חשוב. אבל מיסים, על מיסים לפרק ממלכה, זה נראה קצת מוגזם, לא? ברור שזה יושב על משהו. פה זה מתחיל. ברור שזה יושב על תסכול של בני בנימין, בני יוסף, בני בניה של רחל, שבעצם אין להם שום חלק בנחלה, אין להם שום חלק במלוכה. אז על זה זה יושב, ולכן כשיש את הסיבה, הגפור נדלק, אז גם כל השדה כבר בוערת. בסדר? בפעם שעברה נעזרנו בכלי פרשני מאוד מיוחד שקוראים לו ספר תהילים. זוכרים? ספר תהילים זה מצוין, זה ספר שהוא בעצם נותן לנו פירושים מדויקים מאוד לדברים שקרו בספר שמואל. ישנם פרקים שבהם דוד מציין גם את התאריך. מתי הדבר הזה קרה, נכון? בבורחו מפני אבשלום, בבוא דואג האדומי, וכן על זה הדרך. בפרק, זה היה בנונים נראה לי, שנייה, בנונים, כן, בנון ד', בוא נראה את פרק י' ד', למנצח בנגינות מזכיר לדוד, בבוא הזיפים, ואמרו לשאול, הלא דוד מסתתר עמנו. מה זה דוד מסתתר? הרי הם בעצם בוגדים בדוד. דוד הרי הולך ומושיע אותם, זה הכל דרום הר חברון, זיף, מעון, מדבר זיף, זה הכל אזור צומת זיף של היום, אזור דרום הר חברון, דוד מגן עליהם, פלישתים הרי נמצאים בעזה, זה יחסית די, די קרוב, דוד מגן עליהם מהאגף המערבי וגם מהאגף הדרומי מפני שבטי עמלק, מגן עליהם והם מלשינים עליו. איזה פרק תהילים יוצא לדוד המלך בסיטואציה הזאת? למנצח בנגינות מזכיר לדוד בבוא הזיפים ויאמרו לשאול, אלא דוד נסתתר עמנו. אלוהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני. אלוהים שמע תפילתי האזין אלי מריפי, כי זרים קמו עליי והעריצים ביקשו נפשי, לא שמו אלוהים לנגדם סלע. הנה אלוהים עוזר לי, אדוני בסומכי נפשי. ישיב הרע לשורריי, בעמיתך עצמיתם, בנדבה איזה בחלך, עודך שמך אדוני, כי טוב, כי מכל צרה הצילני ובאויבי רעתה עיני. מה המילה המרכזית כאן? איך? אלוהים. אלוהים, אני חושב. מופיע כאן, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 פעמים אלוהים או שם השם. כלומר, דוד המלך, כשבאה אליו צרה, מה שאנחנו היינו ישר מתעצבנים ומקללים את האלה שהביאו, דוד המלך חוזר לשם יתברך. זה חלק מההתנהלות שלו במדבר. בכל צרה, בכל פיתול, בכל מצוקה שישנה לדוד המלך, הוא חוזר לשם יתברך. המשפט שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בזמן צרות, והתחזק דוד באדוני אלוהיו. כי דוד מבין שיש דברים שהם מסורים להשם יתברך. הוא לא ממהר לכעוס ולא ממהר להטיל כעס ומורה על אותם אלה שמסרו אותו, כי אולי הוא מבין את המצוקה שלהם, שהם גם תחת שאול והם צריכים גם לגלות לו נאמנות, אז הוא מוסר את הכל לשמיים. חוזר חזרה למכור הכוח כדי לקבל כוח. אחת מהפרשיות המופלאות בספר שמואל, שלא כל כך שמים אליהם לב, זה פרשת התשובה של שאול בעצמו. כלומר, אנחנו רגילים לראות בדוד את גדול בעלי התשובה בתנך בכלל, ודאי ודאי בספר שמואל. אבל, אני יודעתי, יש בעל תשובה אחד מאוד מאוד גדול, שקוראים לו שאול ולא כל כך שמים אליו לב. וכמעט על כל נקודה שבה שאול נכשל, הוא עשה עליה תשובה. אמרנו, שאול נכשל בלחץ של העם, שאול נכשל בזה שהוא רצה להרוג את דוד, שאול נכשל בזה שהפקיר את את התפקיד שלו, את ביטחון העם, והלך והתעסק בדברים שהם לא ממין העניין. על כל נקודה כזאת שהיה כישלון, הייתה גם תשובה. ולמרבה הפלא, מי שגורם לשאול לעשות התשובה הזאת זה דוד בעצמו. דוד הוא גם לא רק גדול החוזרים בתשובה, אולי גם גדול המחזירים בתשובה. את מי הוא יחזיר בתשובה? את שאול. ואחד המקומות הבולטים זה אצלנו בפרק. אחד המקומות הבולטים ששאול חוזר בתשובה מעצמו זה אצלנו בפרק. תראו, שאול רודף אחרי דוד והוא רודף אחריו הרבה מאוד זמן. תכלס, למעשה, אם בודקים בשטח, בשום שלב הוא לא היה קרוב אליו. תמיד דוד התחמק. היה פעם שזה היה, אבל הוא לא ידע כשהוא נכנס למערה, אבל בשום שלב שאול לא הצליח להגיע לעמדת הכרעה שמאיימת על דוד וגם תופסת אותו. חוץ מהפרק שלנו. כאן, בסוף הפרק, איפה אנחנו? תראו מה קורה כאן, עם הזיפים. באים אליו הזיפים, אומרים לו, תשמע, דוד איתנו. שאול לא יורד מיד, אלא אומר להם, אני ראיתי מה קורה, אתם אומרים לי שהוא איתכם, אני יורד עם כל הכוחות שלי, הוא ישר מזה ובורח. אני נשאר כאן, לכו תעשו עבודת מודיעין מדויקת. כן? לחונה, בפסוק כף ב', הכינו עוד, ודעו ראו את מקומו אשר תהיה רגלו מראה הוא שם, כי אמר אליי, ערום יערימו. הוא מתוחכם, הוא ערמומי, הוא מתחמק. אם אני עכשיו אתחיל להגיע עם כל הכוחות שלי לחיפושים וכאלה, אז אין עם מי לדבר ואין על מה לדבר, והוא יברח לי עוד פעם. לכו אתם, אנשים מקומיים, תנו לי נונצדיק מדויק. דוד נמצא על כחול 4572, ליד חום 352, גובה נונצדיק, ליד הזה, בול על המפה, אני דוקר את הנקודה. לכו ואחינו עוד, ודעו וראו את אשר מקומו, וראו ודעו מכל המחבואים אשר התחבא שם, ושבתם אליי אל נכון, והלכתי איתכם, בהם ישנו בארץ, וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. כלומר, אתם תבואו אליי, אתם תובילו אותי אל היד, ואנחנו נתפוס אותו. שימו לב גם שכאן, בפעם הקודמת ששאול רודף אחרי דוד, אז בפסוק ח', וישמע שאול את כל העם למלחמה. הוא מביא את כל העם למלחמה נגד דוד, כוח גדול, כוח מסורבל, מתגלה מהר מאוד, דוד בורח צ'יק צ'ק. כאן שאול מפיק את הלקח, כן.
מה שמעניין
שבועד
יואב,
הרבה יותר
דווקא שאול
מתחיל
להתחבא, יש פעמים שלא מזכירים, כאילו, אז מה, זה דוד לבד או שזה
נמצאים
אותו כל הזמן?
כל הזמן נמצאים איתו. מזכירים אותם פה, בדרך כלל מזכירים אותם במקום שישנה התנגדות בין האנשים לבין דוד. במקום שהכל זורם ודוד נותן פקודה וכולם אחריו, אין בעיה. אבל במקום שהאנשים בעצם גם הם מהווים איזושהי סוג של אופוזיציה, אז מזכירים אותם. וכאן הם היו סוג של אופוזיציה, הם לא רצו לרדת אחרי דוד, להילחם בפלישתים. הם ירדו אחרי דוד ואז הסגירו אותם. תראו את יכולת ההשפעה של דוד. תראו איזה מנהיגות, איך הוא מפעיל מנהיגות כלפי פנים. אז אנחנו אומרים, בפעם הקודמת שאול ירד במתכונת מבצעית רחבה, גדודים וכאלה, ישר דוד גילה אותו וברח. הפעם זה סיפור אחר לגמרי. סיפור אחר לגמרי. יש לו מודיעין לפני מבצע, מודיעין מדויק. יש לו אנשים שיובילו אותו אל היעד, הוא יורד עם כוח מבצעי קטן, כן? ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון. וילך שאול ואנשיו לבקש. רק שאול ואנשיו, סיירת. ויגידו לדוד וירד הסיילה. דוד נאמר לו ששאול מגיע, אז הוא מתחיל לסגת. וכאן מתחיל המרדף. ותראו את הפסוק. וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה. כלומר, מה יש פה? יש פה תנועת מלקחן. יש פה הר, דוד הולך מכאן, ושאול הולך מכאן. אבל שאול גם שולח... בדיוק. ודוד נחפז ללכת מפני שאול, דוד מבין שזה רגעים מאוד מאוד מסוכנים, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ולאנשיו לתופס. מה זה עותרים? עטרה זה? כתר, מקטרים. תנועת כיתור מלקחיים. זה מצב בטוח. זהו. אין לדוד לאן נבוח. ציר הררי, יש פה הר, אין כאן איזה מרחב, זה ציר הררי. אתה יורד מהציר, אתה מתרסק, אתה לא יכול לעלות כי זה תלול. מהכיוון הזה שאול, מהכיוון השני אנשיו. וזהו, הסיפור גמור. הנה! החלום! בהישג יד. מה ששאול חלם כל חיים לתפור, הנה זה אצלו עכשיו ביד, זה אצלו בכיס, זה לא ביד, זה בכיס שלו, זהו, הסיפור הזה גמור. שאול תפס את דוד. זו ההזדמנות היחידה בכל ספר שמואל, שהייתה לשאול הזדמנות אמיתית לתפוס את דוד. כל השאר זה רק היה בכאילו. הוא לא הגיע אף פעם למרחק נגיעה. זה ההזדמנות. פה השאלה לסגור את העניין. ופתאום מגיע מלאך ואומר לשאול, פלישתים תוקפים. החלוקת. פתאום, בתוך הלב של שאול, מתחילה התלבטות. וחזל שמים את זה גם בפי העבדים של שאול, במדרש. כן? ללכת לפלישתים, להגן על כלל ישראל. צד אחד. מצד שני אומרים לו, פלישתים מצויים כל שעה. לא היום, אחר, מחרתיים. אנחנו בסוף נגיע איתם למגע. דוד, לא מצוי לנו כל שעה. דוד, עוד שנייה, זהו, זו הזדמנות חד פעמית. מתרגם פה היונתן בן עוזיאל. למה קראו למקום הזה סלע המחלקות? מתרגם יונתן, שבאת רעדין, התפלג ליבה דמלכה למיזה להכי ולהכי. זה המקום שנחלק ליבו של המלך שאול, לאן ללכת? לתפוס את דוד? או לחזור חזרה, לסגת, לאבד את ההזדמנות פז הזאת, ולמלא את תפקידו כמלך. ושאול חוזר בתשובה. מניח לדוד, והולך למלא את תפקידו. זה לא תשובה? הרי מה, איך הרמב"ם מגדיר תשובה? הרמב"ם מגדיר תשובה זה שכשהאדם יהיה באותו מקום, באותה שעה, יהיה לו את הכוח לעשות, והוא לא יעשה. זה תשובה. אז הנה שאול נמצא כאן בכוחו, והוא יכול לתפוס את דוד. ובכל אופן, ברגע הקריטי הזה, שאול מכריע שהוא מלך ישראל ולא ראש כנופיה. עד עכשיו הוא התנהג כראש כנופיה, הרודפת אחרי דוד, שיאבד את כל כוחות הממלכה לטובת מרדף אחרי דוד, הוציא את כל העם למלחמה. ועכשיו שאול חוזר בו ואומר, אני לא ראש כנופיה, אני מלך ישראל. והאחריות שלי היא קודם כל לדאוג לביטחונם של כלל ישראל. ואני מוכן גם לוותר על החלום הכי גדול שלי לתפוס את דוד, ואני אלך ויציל את כלל ישראל. בפעם היחידה שהוא יכל לתפוס את דוד באמת. דואג, זה בדיוק מה שאמרתי לכם. המדרש אומר, המדרש מביא כל מיני קולות שהיו אצל שאול. יש כאלה שאומרים שזה התלבטות בתוכו פנימה, ויש כאלה ששמים את ההתלבטות בפה של אבנר ודואג. אבנר אומר לשאול, אדוני המלך, כלל ישראל, פיקוח נפש, עזוב את דוד, בוא נציל את עם ישראל. ודואג אומר לשאול, דוד לא מצוי לנו בכל שעה. הזדמנות חד פעמית. ושאול מכריע הפעם, נכון. זה תשובה. לכן קוראים למקום הזה גם סלע המחלקות. כדי ללמד אותנו לנצח נצחים על ההתלבטות שהייתה כאן, על הקושי, אבל גם על ההכרעה. החיובית. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד והלך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום הזה סלע המחלקות. עכשיו דוד רואה את הדבר הזה. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, הרי אנחנו הולכים כאן לפרקים, גם פרק אף דלת ופרק אף ה', אנחנו הולכים כאן לפרקים שבהם דוד יצטרך לעמוד מול לחצים כבירים מאוד של האנשים הסמוכים אליו ביותר, אבישי ויואב, שירצו להרוג את שאול, ובכל פעם דוד יחזור על, 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 על ביטוי קבוע. מה הביטוי שיחזור אליו? מי שילח ידו במשיח השם ונקרא. כי איך ישלח ידים במשיח השם? כי משיח השם הוא. מאיפה דוד הביא את הדבר הזה? למה באמת דוד לא דן את שאול כרודף? הרי שאול רודף אחריו. הוא גם רודף אחר דוד וגם רודף אחרי כלל ישראל. רבותיי, זה בגלל הפרק הזה. דוד ראה את הדבר הזה. דוד ראה את שאול במרחק נגיעה ממנו, ופתאום ראה, דוד רואה את שאול נסוג בלי סיבה. ואחר כך אמרו לו, אתה יודע למה שאול נסוג? כי הוא הלך להילחם בפלישתים. אז אמר דוד לעצמו, הוא מלך ישראל. הוא מלך ישראל, הוא רודף אחרי, אבל הוא מלך ישראל. ומי שלח אדו במשיח השם וניקה. אין מצב. מכאן התחילה ההכרעה. אם שאול היה רודף כאן אחרי דוד, ודוד היה ניצול, דוד היה אומר, זהו, הוא כבר מבחינתי לא מלך. איבד את כל סממני המלוכה בעיניי, הוא עסוק רק בלרדוף אחריי, מצד אחד, ומצד שני הוא מזניח את התפקיד המלוכני שלו, שזה להגיד על כאן ישראל. אבל ברגע ששאול מכריע את ההכרעה הזאת, התפלג ליבה דמלכה למיזה לאחו לאחה, והוא מכריע לכיוון הנכון, לצד הימני שבלב, אז דוד בתוך ליבו אומר, זה משיח השם. הוא עדיין תחת הכותרת של משיח השם. זה ייתן לדוד את הכוח לעמוד בפני האתגרים הכי מסובכים בפרקים הבאים. בואו נמשיך, נראה גם את התחלת פרק אבדל, את זה אותו עניין, ונראה לאן נגיע משם. ואיקה ששב שאול מאחרי פלישתים, ויגידו לו למור, הנה דוד במדבר עין גדי. ויקח שאול 3,000 איש בחור מכל ישראל, ויך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים. ויבוא אל גדרות הצאן על הדרך, ושם מערה. ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו בירקתי המערה יושבים. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. ויקום דוד ויחוט את כנף המעיל אשר לשאול בלט. ויהי אחרי כן, ויך לב דוד אותו על אשר קראת את כנף אשר לשאול, ואהב על אנשיו חליל אני מהאדוני מעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח אדוני לשלוח ידי כי משיח אדוני הוא. וישעשה דוד את אנשיו בדברים ולנתנה מקום אל שאול ושאול קם מהמערה והילך בדרך. הפרק הזה, התחלת הפרק הזה גם היא מאוד מאוד מופלאה. אנחנו מיד נדבר עליה ונשתמש כאן קצת בכוח אולי הדמיון כדי להבין לגמרי את הפרק, אבל עוד לפני כן. רב צדוק על פרשת בלק שואל שאלה מאוד מאוד קשה. אומר, מה רוצים מבלעם? הרי בסוף הקדוש ברוך הוא אמר לו תלך, נכון? בלעם אמר רשע, מה רוצים? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו תלך, קום לך עם האנשים ואח את הדבר שדבר אליך אתה תשמור לדבר. מה רוצים מבלעם? אבל הקדוש ברוך הוא הסכים לו, נכון? אומר רב צדוק, ומביאים את זה עוד פרשנים, שיש כלל בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. כן? אתה חושב שאם קיבלת אישור זה אומר שהקדוש ברוך הוא מסכים? לא. זה רק אומר שבדרך שאדם רוצה ללכת בה מוליכים אותו. הקדוש ברוך הוא שומר על הבחירה. אם אתה רוצה ללכת בדרך רשעים, תפדל, בכבוד. נראה מה יהיה. ואז ממשיך שם רב צדוק ואומר, ומכאן ילמד האדם, שאם הוא רואה שהולך לו באיזה משהו, שלא יגיד, זה רצון השם. כי יכול מאוד להיות שמוליכים אותו בדרך שהוא רוצה ללכת. אבל זה עדיין לא אומר שזה רצון השם. אם אדם פתאום פותח את זה, לא יודע מה, פותח את זה עסק, והוא רואה שהוא הולך, הוא גונב ורואה שהולך לו. הוא מצליח, הוא מרוויח. כנראה רצון השם שאני... הנה, עובדה שהקדוש ברוך הוא איתי. לא, אל תגיד את הדבר הזה. בדרך שאדם רוצה ללך, מה הולכים? אתה רוצה ללכת לגנוב? בבקשה. נפתח לך שערי גניבה. תהיה גנב. תהיה גנב מוצלח. כדי שלא תוכל לחזור בתשובה. כדי לערער אותך. כדי להעמיד אותך בניסיון. רצון השם זה רק מה שכתוב בתורה, מה שכתוב בדברי חכמים. ולא כל מה שהמציאות מראה לך. מי אמר לך שזה מה שרצון השם? אלא בדרך שאדם רוצה, אם אדם רוצה ללכת בדרך לא טובה, אז הוא אומר, בסדר, תלך, פתוח. זה תורה עמוקה. זה מה שקורה כאן בפרק. שימו לב. קורה כאן בתחילת הפרק משהו שרמת ההסתברות שהוא יקרה היא אפסית. שאול יוצא עם 3,000 אנשים לחפש את דוד. עכשיו, אני מניח שהמלך לא הולך בשום שלב לבד. נכון? תמיד יש לו איתו מאבטחים, אגף הבטחה בשב"כ. מאבטחים את המלך. יש הרבה מאוד מערות במדבר יהודה, ודוד מתחבא באחת מהן. והנה למרבה הפלא, בדיוק למערה שדוד מתחבא, בדיוק אליה נכנס שאול, ואיך הוא נכנס? לבד. לבד. בלי הבטחה, בלי כלום, בלי חרב, הוא גם נכנס לסיטואציה מאוד מאוד... כן, הוא נכנס גם לסיטואציה מאוד מאוד לא מבצעית, נקרא לזה כך, הוא נכנס להסכת רגב, נכנס לשירותי. מה אומר אבישי לדוד? השם! ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר, אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר איתיו בעיניך. אתה יכול להיות עיוור לכזו הזדמנות שבאה אליך, מת השם יתברך? אין סיכוי שיקרה דבר כזה בחיים. שהמלך יבוא לבד. זה מת השם. זה טיעון. עכשיו, הייתי רוצה להכניס אתכם עוד קצת פנימה. רבותיי, תחבו את האור, תצטופפו, תתחילו להזיע, ותדברו בלחש. זה הסיטואציה כאן. דוד נמצא בתוך המערה. אנחנו מדמיינים שזה הכל היה באולם ממוזג, אבישי אומר, ודוד עונה, והם שולחים לאחד לשני אס-אמסים. זה בתוך מערה, חשוכה, צפיפות, הם מזיעים, מתים מפחד, כי שאול שם, ואם שאול יגלה אותם ויצא, הלך עליהם. זה הכל בלחישות, שלא ישמעו. תחשבו על מקדם הלחץ שקיים פה. זה מצב של או שאנחנו הורגים אותו, או שהוא מגלה אותנו. ואז אנחנו באים. ובתוך המצב המורכב הזה, גם בו דוד עומד בלחץ, ומצליח להנהיג את אנשיו.
כן, הוא לוקח
את
הוא כואב לו את הכנף של
המעיל. יפה.
הוא מצטער על זה.
יפה. אבל קודם כל אני מבקש שנבין את הסיטואציה. באיזה סיטואציה דוד המלך עומד? מה כאן המטריה? בתוך מערה, בחושך, בלחץ עצום, דוד אמר. מה זה הסיפור הזה של כריתת כנף המעיל אשר לשאול? מה הקטע?
להראות לאנשים שלו שהוא כן עשה משהו.
אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להראות אחר כך לשאול. הנה, תראה, יכולתי להראות אותך ולא נגעתי בך. המלבים מדייק פה משהו נפלא מאוד. המלבים אומר את הדבר הבא. באמת, אנשי דוד הצליחו לעורר אצלו ספק. דרך אגב, הוא ישלם על הספק הזה. הספק הזה לא יאמור להתעורר אצלו. אחרי שהוא ראה איך שאול מגיב בפרק הקודם, ואיך שאול שומר על תפקידו כמלך, אסור היה לו ליפול בתוך הדבר הזה. אבל הם הצליחו לנטוע בליבו את הספק. אולי באמת שאול כבר לא משיח השם. אולי שאול כבר נידון כמישהו רק רודף אחריך. זה בעצם הטענה שלהם. והטענה כאן כרגע מגובה באמצעים של מה? של הנה תראה, העובדה שהקדוש ברוך הוא גלגל אותו אליך בצורה כל כך מופלאה, סימן שבעצם אתה... אומר המלבים את הדבר הבא. אמר להם דוד, אני, הכל בלחישות, הכל בחושך, הכל בלחץ. אומר להם דוד, אני אעשה מבחן. מה יהיה המבחן? אני אזחל בלט ואחרות את כנף המעיל של שאול. לכרות את כנף המעיל זה בעצם לעשות מעשה של חוצפה כנגד המלך. ואז אומר דוד, אני אסתכל פנימה לתוך ליבי ואני ארגיש את הלב שלי. אם הלב שלי יעשה לי, מה עשית? סימן שהוא עדיין מלך. אבל אם אני לא ארגיש כלום בלב, סימן שהוא כבר לא מלך. פסקה ממנו מלכות וממילא גם יראת המלוכה. ניסיון יש כאן. תראו איך זה מדויק בפסוקים. ויקום דוד ויחוט את כנף המעיל אשר לשאול בלט, מיד אחר כך, ויהי אחרי כן, אחרי כריתת המעיל, מה, דוד פתאום מתחרט? יו, מה עשיתי? למה קראתי לו את הכנף מעיל? איזה טעות? מה? זה לא פה משחקי ילדים. זה גם סיכון עצום שדוד מסכן את עצמו, שהוא זוכל עד לשם, כדי לכרות את כנף המעיל. מה זה דבר? ויהי אחרי כן, אחרי שהוא קורא את המעיל, דוד לוקח את הכנף ומסתכל פנימה לתוך ליבו, מה קורה? ויח לב דוד אותו על אשר קראת את כנף אשר לשאול. הוא מרגיש שהוא עשה משהו לא בסדר. הוא מרגיש שהוא פגע בכבוד המלוכה. שהוא פגם בה. סימן שמה? ששאול הוא? מיד אחר כך, ויאמר לאנשיו, חלילה לי מאדוני, אם אעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח אדוני, לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני. כך אומר המלבים, אומר להם המלבים, דוד אמר להם, אם אני לא ארגיש כלום, אנחנו נהרג אותו. כי הוא כבר לא מלך, ואם הוא לא מלך, אז הוא רודף אותי. אבל אם הוא מלך, אם יח לב, אם ליבי יקר אותי, סימן שהוא עדיין מלך, ולכן אסור לי, ולכן הוא חוזר אומר להם, אין מצב. אני לא נוגע בו, הוא משיח השם. עכשיו, כיוון שהתברר שהוא משיח השם, אז בעצם התברר רטרואקטיבית של מה דוד עשה? פגע בכבוד מלכות. איפה הוא שילם על זה? בסוף ימיו. ויחסו בבגדים ולא יחם לו. ויחסו בבגדים ולא יחם לו, אז איזה פתרון מביאים לו? שזה פתרון שקצת מבזה את המלכות. אתה ביזית מלך, יבזו גם אותך. זה פתרון שהוא קצת... כן, להביא... זה לא פתרון הכי מכובד, נקרא לזה ככה. אבל זה יכול היה להתגלות רק רטרואקטיבית. אחרי שהתגלה רטרואקטיבית, אז דוד המלך הוא בעצמו אומר, אני ודאי לא יהרוג את, ודאי לא יהרוג את שאול, אבל עכשיו בעצם מתברר שהוא קראת את כנף המעיל של המלך, הוא ישלם על את המחיר הזה. אבל הוא מגיע עם תשובה ברורה אל אנשיו ואומר להם, אין מצב. ויאמר דוד אל אנשיו, חלילה לי מאדוני אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח אדוני, כי לשלוח ידי כי משיח אדוני, ותראי באותו פסוק, כמה פעמים מוזכר שם השם, וכמה פעמים מוזכר המילה משיח. משיח, משיח, וגם שלוש פעמים שם השם. הוא מדגיש את זה בפניהם, הוא מלך. הוא מלך המשיח. אסור לגעת בו. זו המסקנה שהגעתי אליה. מוסיף עליה את הפרק הקודם, יחד עם הפרק הזה. הם מקבלים את זה? הם לא מקבלים את זה. הם לא מסכימים. תראו את הפסוק שכתוב, וישסה דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול, ושאול קם מהמערה וילך בדרך. הוא מצליח באמצעות דיבור בלבד, דיבור בלחש, בתוך מצב לחוץ מעין כמוהו, להפעיל מנהיגות כלפי הפקודים שלו, ולא נתן אותם לקום. בכוח הדיבור. אתם יודעים, בצבא, יש משמעות גדולה, לפחות בשריון, אני בשריון, אז בשריון הרי כולם שומעים את כולם בקשר. מאחרון החיילים, נגיד בפלוגה, ברשת הפלוגתית, כולם שנו את המפה, מהאחרון הנהגי טנק ועד המפה, כולם שנו, כולם רשת אחת. זה לא כמו בחיר שיש רק קשר וזה שם, כולם שומעים את הכל. אז זה מאוד משמעותי איך אתה מדבר ב... אתה יודע לדבר, פעם היינו באיזה ניבות בטנק, והתברברנו חבל על הזמן. אז אני אומר למתק שהייתי, אלו, מה נעשה? מלא, עזוב, העיקר איך אתה נשמע בקשר. בוא נשמע בטוחים בקשר, זה מה שחשוב. אחרי זה כבר נמצא את הדבר. יש בזה משהו. אני שמע בטוח בה. אומנות הדיבור במלחמה. יש סיפור על אמירם לוין, אמירם לוין היה בכוח, עמד בראש כוח של סיירת מטכ"ל, במלחמת יום כיפור, נשלחו לחלץ איזשהו כוח צנחנים שהיה תקוע בחרמון. והם התחילו את הטיפוס, היה גם קר וגם החמצן יד עליל, ואמירם לוין הוא איש אמיץ לב מאוד, אבל בגלל החמצן המדולל, זה היה נשמע בקשר כאילו הוא מדבר, כאילו הוא מפוחד. ומפקד האוגדה היה רפול. אז רפול שומע מישהו מפחד. סימן אותו. ואחרי זה הרבה מאוד זמן הוא לא רוצה לקדם אותו, כי הוא אמר, הוא פחד, בקרב הוא פחד. עד שהסבירו לו, זה לא פחד, זה היה אוויר הדליל, הוא לא בקושי נשם. רק אז נחה דעתו. אבל זה יכול לתת אותי להפעיל מנהיגות מכוח הדיבור, לא מכוח איזה דיבור חסר תוכן וחסר ערך, אלא מכוח מנהיגות שיודעת מילה של מנהיג זה מילה. זה דוד המלך. זה לחץ עצום שהוא עמד בו. וישסה דוד את אנשיו בדברים, ואני מנסה לדמיין איך את הדבר הזה, תנועות ידיים חדות, ברור, ואין, אי אפשר לקום. המנהיגות שלו בלתי מעוררת. וישסה דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול, ושאול קם מהמערב הילך בדרך. אז נמצא שבשתי הפרקים האלה הגענו להכרעות חשובות מאוד. קודם כל ראינו את דוד מגן על עם ישראל. דבר שני, ראינו את שאול בעצמו חוזר בתשובה, עוזב את דוד והולך גם הוא להגן על עם ישראל. בדבר שלישי, ראינו את דוד גומר את הבירור לגבי מערכת היחסים בינו לבין שאול תוך כדי תקופת המרדף, ומכריע, שאול הוא מלך. שאול הוא מלך, ראינו גם את השיטה המאוד מעניינת שדוד בוחר. דוד, האינדיקציה של דוד לדבר נכון או לא נכון זה הלב שלו. הוא סומך על הלב שלו. יש פסקה של הרב קוק, האדם הישר צריך שיאמין בעצמו. דוד סומך על הלב של דוד, זה המשקולת. זה המכוון. הוא מקשיב ללב, הוא יודע, אם הלב שלי אומר ככה, אז זה סימן שזה נכון. זה ודאי דבר יפה מאוד. ודוד מגיע כאן להכרעה, ומצליח להוציא את שאול מהמערה. רבותיי, זה מעמד בעל רושם אדיר. דוד היה יכול להרוג את שאול ולא הרג אותו. מן הסתם, אנחנו היינו מצפים שלכזה מעמד תהיה השלכה משמעותית על כל ההתנהלות וכל ההתפתחות בספר שמואל. אולי שאול עכשיו יחזור בתשובה לגמרי, יזמין לדוד לחזור, ו... אנחנו נראה בהמשך שזה לא קורה. זה לא קורה. היה כאן איזו הזדמנות, אבל היא לא קורית. בעזרת השם, בפעמים הבאות נעמוד על מה קורה כשדוד יוצא מהמערה, מה הייתה ההזדמנות, ולמה היא פוספסה, ובעיקר מי גרם לה להתפספס. חזקו ואמצו. שבח אתכם. כל טוב.